טוב, שלום וברכה. אנחנו דיברנו בפעם האחרונה, עשינו מין יציאה מהסדר הרגיל שלה. אנחנו לומדים בדרך כלל את נושא של אומנות בחול, אולי ככה נקרא לסדרה הזאת, אומנות בחול. ולקראת ראש השנה ויום כיפור, ימים נוראים, חשבתי אולי נעשה... ועוד, כן, יש לי פה ספר. נעשה שני שיעורים על הספר שעכשיו יצא לאור, לא, לפני שבועיים, משהו כזה. ובספר הזה הוא נקרא אמונה ברורה, זאת אומרת שאמונה שלא צריך לסמוך או להרגיש, אלא אמונה מבוררת בשכל בצורה רציונלית. ואנחנו דיברנו, אם אתם זוכרים, בשיעור הקודם, על הוכחות הגיוניות, לוגיות, לקיום הבורא. ואחרי שיעור שלנו, יצא מאמר באלון עולם קטן, ששם אני כתבתי את כל מה שדיברנו בתמצית ובקצרה על חצי של הספר הזה, הוכחות של זה. עכשיו, מה שקרה, זה שהרבה אנשים כתבו לי וגם פנו ככה לעולם קטן בשאלה, אומרים, בסדר, טוב, אז הוכחת, יש הבורא, אבל מה זה אומר לי? מי אמר שהוא נתן תורה? מי אמר איך זה קשור לקיום תורה ומצוות? איך זה משפיע על חיי? איך אני יודע שיהדות בכלל זה אמת, ולא נוצרות, אסלאם, בודיזם או דתות אחרות. וזה חלק שני של הספר, אבל מאמר לא יצא עדיין השני לאור. אז אני לא יודע בדיוק מתי זה יצא המאמר, אבל אנחנו מתכננים, אני בעזרת השם אשתדל לכתוב את המאמר הזה. ואני מקווה שהם יוכלו לפרסם את זה בעולם קטן, המשך. נכון, זה נמצא בספר, אבל זה לא במאמר. ואנשים לא תמיד קוראים את הספר, אבל הרבה, ברוך השם, קוראים את האלון הזה, עולם קטן. והם שאלו, איך זה, למה, איך זה קשור לחיים שלי, איך זה קשור לתורה ומצוות. לכן, אנחנו נעשה עכשיו שיעור על תורה ומצוות, איך זה, מה נפקא מינה לזה שהקדוש ברוך הוא קיים. ונדבר היום על ביסוס אמונת ישראל, לא קיום הבורא. איך אנחנו יודעים שזאת האמת. ואחר כך, אחרי החגים, אם ירצה השם, אנחנו נעבור להמשך של מהלך שאנחנו נמצאים בו, שאנחנו לומדים על אומנות. אומנות בחול. טוב, אז נתחיל מעיקר השאלה. איך אנחנו יודעים שתורה היא אמת? ושמצוות וכל מה שאנחנו מדברים עליהם, שזה הכל... אתה לא צריך לסמוך, להאמין, לקוות, לחשוב שזה ככה, אלא אתה יודע, אתה יכול לבדוק. וזה שונה מכל הדתות האחרות בעולם. דעו לכם שכל הדתות, בלי יוצא מן הכלל, על כולם אתה צריך לסמוך ששם האל כביכול, התגלה לנביא, או שמשהו, מישהו שם דיבר איתו, או שהוא ראה, או כל זה, אתה, אמונה, אנשים חושבים שזה, כיוון שהם לא מבינים את היהדות לעומק, אז הם חושבים שאם יש, נגיד, שם, 100 שקרנים, אז אם אתה עומד ביניהם, אז גם אתה שקרן, כי כולם משקרים, אז גם אתה, כן, ביהדות זה לא ככה. יהדות זה, זאת אמונה, דת, אפשר להוכיח מבחינה שכלית. ובזה אנחנו נעסוק היום. האם אפשר מבחינה שכלית להוכיח שהיה מעמד הר סיני וששם נתן לנו תורה ומצוות וכל זה. עכשיו, כמובן, שכל מה שאנחנו פה אומרים, הוכחות שכליות ודברים כאלה, לא זה יסוד וביסוס לאמונה שלנו. יסודות הם הרבה יותר עמוקים וגדולים שעומדים עוד לפני שנבראנו כעם. רק שנדע שאמונה שלנו זה לא משהו שאתה מרגיש בלב או אתה סומך על מישהו. אלא זאת אמונה שניתנת לבדיקה רציונלית, שכלית, לוגית. ואנחנו ננסה היום לדבר על זה בנימה של הסתכלות כפרנית, רציונלית. כאילו אתה לא מאמין. כמו שאומר רב קוק, שצריך להאמין כאילו אין לך שכל. וצריך לבדוק אמונה כאילו אתה לא מאמין. מכירים את זה, ככה רב אומר. באורות, אני חושב. מישהו זוכר את המקור מדויק? כן, אני חושב שזה באורות. אז אני רוצה לדעת, האם תורה ומצוות זה דבר שאני צריך לסמוך על מישהו? גם אם זה אבא שלי, גם אם זה סבא רבא רבא שלי, אבל אני צריך לסמוך עליו. או שאני יכול לבדוק, להסתכל בעיניים שלי ולברר האם זו אמת או לא. אז זה הנושא שלנו היום. על מה אנחנו מסתמכים כשאנחנו חושבים שהשם נתן לנו תורה ומצוות ובחר בנו מכל העמים וכו'. כן? עכשיו, מבחינה, אחד הדברים שאפשר לבנות על זה, ההשקפה שלנו, בירור של השקפה, חקירה של השקפה שלנו, זה הבנה שנבואות שאמרו לישראל, הן היו נבואות היחידיות שאין כדוגמתם בכל ההיסטוריה של מין האנושי. השיעור הזה אנחנו כבר דיברנו עליו כמה פעמים בעבר, אני חושב פעמיים היה שיעור כזה לפני 4 שנים ולפני 10 שנים, היו שיעורים כאלה, אבל עכשיו זה פשוט יותר, יהיה יותר מסודר ומתומצת, אבל ישנם יסודות האלה. טוב, נבואה. נבואת ישראל שונה מכל הנבואות בעולם. אנחנו יודעים שבכל העמים יש מישהו שהם קוראים לו נביא. בכל שבט אפילו באפריקה יש מחשף, יש כהן דת שלהם, שהוא יכול להיות לקרוא לעצמו נביא ולהגיד עתידות וכל זה. אז נבואה שלנו שונה מההסתכלות הזאת באופן מהותי. איך נבואה שלנו נבחנת. אפשר לבדוק אותה מבחינה הגיונית, רציונלית, ולבדוק האם זה משהו יוצא דופן, משהו שהוא תופעה מיוחדת שאין כדוגמתה בכל ההיסטוריה, או שזה כמו כולם. כולם אומרים שם איזשהם עדויות ונבויות ושקרים וכו'. אז לכן אני רוצה יחד איתכם לעשות מעין ניתוח השוואתי, כן, זה של נבואה שלנו ונבואות של עמים אחרים. נתחיל מנבואות ידועות, כמו בכל עמים, כמו נגיד טרזיאס, קסנדרה, כמו שהיה אורקולוס ביוון העתיקה ובמצרים, תמיד היו מישהו שהיו מגידי עתידות. מה מאפיין אותם? מה שבדרך כלל קורה בעמים אחרים, זה שהם אומרים עתידות לא קונקרטיות, או צפויות מדי. ואמונת ישראל לא צפויה. זאת אומרת, נבואת ישראל לא צפויה. למשל, הייתה נביאה, ככה הומרוס מתאר את זה, יש לו שני ספרים העיקרים, היחידים, אליאדה ואודיסאה, והוא כותב באליאדה על מלחמת יוון עם טרויה. והוא שם מספר על איך יוונים כבשו את טרויה. באמת יש מיתוס גם כזה, עתיק, על נביאה בשם קסנדרה. קסנדרה הייתה בת של מלך, של טרויה, וכולם החזיקו אותה בתור נביאה, ויום אחת היא אמרה, אני רואה את טרויה חריבה. ובאמת, יוונים החריבו את טרויה. אז כולם אמרו, וואו, תראו איך קסנדרה ידעה, ואיזה נבואה הייתה זאת של קסנדרה. אבל אני חושב שזה לא חוכמה כל כך גדולה להגיד שאני רואה את טרויה חריבה, כשכל צי של יוון עומד בפעתי טרויה. כמו שהומרוס מתאר איך שזה היה. כשכל צבא שלהם עומדים ומחכים לפרוץ לטרויה, ושם כל הסיפור המפורסם הזה עם סוס הטרויאני, שהם נכנסו לתוך הסוס והם שברו את הקירות של הטרויאנים עצמם, שברו את הקירות כדי להכניס את הסוס שבתוכו ישבו חיילים יוונים, והם יצאו בלילה ושחטו את כל שומרי החומות שם של... כל הסיפור הזה, קסנדרה לא אמרה אותו, כן? היא אמרה שטרויה חריבה. זה לא חוכמה גדולה לדעת שזה מה שעומד לקרות, זה מה שנקרא 50-50, לכאן ולכאן. או שתהיה חריבה, או לא שתהיה, לא תהיה חריבה. אז היא אמרה, נכון. כמו שבן שלי, הוא אמר לבת שלי, כשהייתה בהיריון, לאחות שלו, כן? הוא אמר לה, בעוד 3 חודשים יהיה לך בן. ובאמת הוא צדק, היא ילדה בן. אז מה, אז הוא נביא? למרות שקוראים לו ישעיהו, הוא לא, עדיין, אולי יהיה, אבל לא בזה. כי זה כל, מה הבעיה הגדולה לקרוא, להגיד ש, יהיה לך בן, היה לו רוח הקודש, הוא היה אדם גדול. בסדר, נבואה צפויה. נבואת ישראל היא לא צפויה. איך אנחנו יודעים להבחין, או מה קנה מידה, מה צפוי, מה לא צפוי? הרי כל דבר אתה יכול להגיד, כן, כן, זה צפוי. הוא קפץ מקומה עשירית ולא יקרה לו שום דבר, והנה הוא קופץ, לא קרה, כן, ידעתי, זה צפוי. הרי כל דבר אתה יכול להגיד צפוי, אתה יכול להגיד לא צפוי. זה שיוולד לבן לא צפוי? מי אמר? אתם מבינים? אז קנה מידה לצפוי או לא צפוי, זה... תקדים. האם לדבר יש תקדים גדול, אז זה צפוי. אם אין תקדים, לא צפוי. תקדים זאת מה שזה קרה. קרה קודם. אם כל פעם, זאת אומרת, אם הרבה פעמים שצבא עומד מול עיר, היא בסופו של דבר עיר נחרבת בימים ההם, אז זה צפוי. אם אישה שבהיריון יולדת או בן או בת, זה צפוי. אבל כשנבואה שלנו אומרת שאנחנו נחזור לארץ ישראל, זה לא צפוי. איך אנחנו יודעים שזה לא צפוי? כי אין תקדים. בא עכשיו רגע אחד, רגע, רק שנייה, כן? רגע אחד, כן? עוד רגע. זאת אומרת, בא לנו ספר דברים ואומר, דו לכם, אתם תצאו לגלות, אתם תהיו מפוזרים בין כל העמים, ואתם תהיו בתנודה כל הזמן, לא תהיו תשוב במקום אחד, ובסופו של דבר תהיה השמדה, וירדפו אתכם, ואחרי כל שכמעט ישמידו אתכם, מי שנשאר מכם, הקדוש ברוך הוא יזכור את בריתו איתכם, ויחזיר אתכם לארץ אבותיכם, ויחזיר אתכם לארץ ישראל, כן? ואתם שם תפרחו ותרבו יותר מהאבות שלכם. כן? הנבואה הזאת היא נבואה בלתי צפויה. למה היא בלתי צפויה? כי לא קרה דבר כזה אף פעם בהיסטוריה. לכן, זה סוג הדברים שהוא אומר שיש לנו, אני לא אומר עדיין שזה מוכיח שאת התורה האמת וכל זה, אני רק אומר שבינתיים, עוד שני, כן? שבינתיים אנחנו נפגשים עם תופעה ייחודית, זה יוניק, זה משהו, אין לזה דבר כמו. כן, מה רצית להגיד?
זה נכון לגבי מה שכתוב בחומה, שאין איזה תופעה בהיסטוריה. מה שאין פיקוח, כי אם
כן. פה כתוב משהו לפני שהם חזרו. אם יש לכם משהו שלא ברור, אז תשאלו, בסדר? אבל אם יש לכם דעה, כאילו זה משהו, אפשר ככה, אנחנו יכולים לדבר הרבה דברים. כן, בבקשה. זה גם לא, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לנושא הזה, זה עוד נושא. אני לא הזכרתי אותו, אני עכשיו רוצה שאנחנו נבין פה נקודה אחת. האם נבואה הזאת צפויה או לא? מתי קרה, בדיוק, וזה וזה, זה עוד נושא. שאני יכול לדבר על נושא הזה עוד ארוך. כן, כן, זה מה שאני, כן, לפי מה שז'ול ורן כתב, כל זה היה צפוי. הרי אתם יודעים שלפני ז'ול ורן, 350 שנה לפניו, ליאונרדו דה וינצ'י תיאר את הצוללת ואת יכולת לעוף של אדם שהוא יוצא את המטוס. זה דבר שהוא מאוד מאוד מתקבל על הדעת שזה מה שאפשר לעשות. סירה שאתה יכול לשוט איתה מתחת למים. מה הבעיה? זה כל המצאה, לא צריך ללכת לז'ול ורן. כל המצאה של מכונית או של רדיו או של מחשב, זה משהו שהוא מתבקש, אתה אומר, וזה זה. אבל אני עכשיו אומר, דברים כאלה שהם קורים בהיסטוריה לפני הנבואה הזאת, אנחנו מדברים על היסטוריה אנושית שקיימת פלוס מינוס 3,000 שנה, היסטוריה שנקלטת, כן? אני לא מדבר על 14 מיליארד שנה, היסטוריה שנקלטת, 3,000 שנה לפני זה, כמו שמהיום למעמד הר סיני, ממעמד הר סיני עוד אחורה, כן? לא הייתה תופעה כזאת. וגם עד עכשיו. כן. לא. תכף אני אסביר מה ההבדל. בסדר? אז עוד שנייה, אני רוצה קודם כל להתרכז על ההבנה הפשוטה. האם זאת נבואה צפויה? אז יוצא שלא. היא לא צפויה. דבר נוסף, מה שמאפיין נבואות לא יהודיות, זה שהם כולם, בלי יוצא מן הכלל, נבואות לא קונקרטיות. הם לפעמים נראים כקונקרטיים, אבל כשאתה מסתכל, אתה רואה שהיא בכלל לא קונקרטית. זאת אומרת, מה זה קונקרטי? חד משמעית. היא לא ניתנת לפרשנות. זה לא משהו שאתה יכול להגיד, טוב, זאת הכוונה לכאן ולכאן. כן, פה משהו מאוד מאוד ברור. אתן לכם דוגמה. כשהיה פיגוע בבניין תאומים בארצות הברית, אז פתאום גילו שמישל נוסטרדמוס, שהוא מכונה, כאילו, כן, הנביא, שחי לפני 500 שנה, 400 בערך, 400 משהו שם, בתקופת הנריך. אז הוא אמר, הוא ניבא נפילה של התאומים. יש לו 354 נבואות, באחד מהם הוא כתב שבמערב, ואז אם אתם זוכרים, כן, יש מושג כזה, מערב הפרוע. אז במערב, הוא כותב, יפלו תאומים בחודש תשיעי, וזה יעשה רעש גדול בעולם. אז כשגילו, אז כשקרה אסון בניין התאומים בארצות הברית, כולם אמרו, או הנה נוסטרדמוס היה נביא גדול, הנה הוא מצא. אבל כשאתם מסתכלים על נבואה עצמה, שם לא כתוב שזה יקרה בארצות הברית. וזה לא כתוב בניין תאומים. שם כתוב שבמערב, מערב זה יכול להיות מערב צרפת, או מערב אירופה. או מערב פריז. באיזה מערב זה יקרה? זה רק היום אנחנו 300 שנה אחרי נוסטרדמוס, אנשים התחילו לקרוא למערב, לאמריקה מערב פרוע. אבל איפה זה מערב? ואיפה זה תאומים? מי הם התאומים? אולי זה הייתה מלכת צרפת שהייתה בהיריון עם תאומים אחרי 10 שנות הקרות, וכולם חיוו סוף סוף יהיה היורש העצר בסופו של דבר, כי כולם דאגו שהיא לא יהיה, ופתאום הנה הייתה בהיריון והיא פילה את שני תאומים בחודש התשיעי, כולם מתו, וזה עשה רעש גדול על כל אירופה. מה אתה יודע מה זה בחודש התשיעי יפלו תאומים במערב? יש הרבה פרשנויות. אולי זה שני אחים תאומים רצו והם נפלו במערב ורסאי ושברו שם בלטה של... וזה עשה רעש גדול על כל... מה אתה יודע? אבל אצלנו, כשאנחנו מדברים על גלות שאנחנו נהיה מפוזרים בכל העולם, יש לזה כתובת. אנחנו לא יכולים לפרש אחרת, תסתכלו אצלכם במקור אחת. אומר ספר הדברים, ויפיצך השם בכל העמים מקצה הארץ ועד קצה הארץ, ועבדת שם אלוהים אחרים, אשר לא ידעת אתה ואבותיך, עץ ואבן. ובגויים ההם לא תרגיע ולא יהיה מנוח לכף רגלך, ונתן השם לך שם לב רגז וכיליון עיניים ודאבון נפש. והיית לשמה ולמשל ולשנינה בכל העמים אשר ינהגיך השם שמה. תגיד לי, הפסוק הזה, אפשר להבין אותו שזה בעצם מדובר על גלות בתוך ארץ ישראל? הרי כתוב פה שיפיצך השם מקצה הארץ, מאילת ועד באר שבע, ועד מדן ועד באר שבע, מאילת ועד מטולה. איך יודעים שפה מדובר על גלות בחוץ לארץ? בכל העמים. זאת אומרת, אתה לא יכול פה להגיד, אולי זה מערב אירופה. פה כתוב מקצה הארץ ועד קצה הארץ כפשוטו. עכשיו תגידו לי, אתם מכירים, מה, אולי ככה, נשאל אחרת, מה דעתכם, האם הנבואה הזאת, זאת נבואה צפויה, שאנחנו נהיה נפוצים מקצה הארץ עד קצה הארץ? היא מתבקשת, היא צפויה מראש? או, יפה מאוד. היו פה שתי תשובות ששתיהן יפות ושתיהן צריכים התייחסות. תשובה אחת אמרה, יכול להיות. זו תשובה חשובה. למה זה יכול להיות? כי אין משהו בעולם שהוא לא יכול להיות. וזה אחד הטעויות שאנשים טועים כשהם חושבים ומנתחים את ההיסטוריה שלנו. הם שואלים את זה, האם זה יכול להיות או לא יכול להיות. וזאת טעות. החקירה צריכה להיות לא האם יכול להיות, אלא האם זה צפוי. וכשאני שואל לא האם זה יכול להיות, אני שואל האם זה צפוי, תשובה היא לא. איך אני יודע שזה לא צפוי? מה אתם אומרים? נכון, אין תקדים. אין עוד עם אחת שהוא היה נפוץ מקצה הארץ עד קצה הארץ. אין עוד. ואני מדבר עכשיו, בתקופה שלנו, כמו שיש ביטוי כזה, אומרים שבכל מקום בעולם יש בית חב"ד וקוקה קולה. אז דבר הזה, אני חוויתי את זה, יש קהילות יהודיות, והיו קהילות יהודיות, כן, בסין, למשל, סבא של אשתי נולד בסין, בשנחאי, כן, הוא לא סיני, הוא יהודי שאבא שלו היה בישיבת מיר, והוא הגיע לשם, ברח מרוסיה, הם הגיעו וחיו שם בסין, בשנחאי, והייתה קהילת בסין. וחבר שלי, יש לי חבר שהוא גר באלסקה, סליחה, בקוטף הצפוני, בקוטף הצפוני. אז אני שאלתי אותו, הוא עושה שם דוקטורט, משהו. שאלתי אותו, תגיד לי, לא קשה לגור בקוטף הצפוני? אז הוא אמר, כן, מאוד מאוד קשה, כי לא תמיד יש לנו שם מניין. אז דבר הזה הוא מעיד כמה יש תפוצה של יהודים בכל עולם. אין מקום כזה ששם אין יהודים. קהילויות, קהילויות יהודיות. עכשיו, תארו לעצמכם שדבר הזה, אני מדבר על היום, אין עוד עם שאתה יכול להגיד, כן, הם גם בכל מקום. כשאנחנו משווים, אומרים, סינים יש בהרבה מקום, לא בכל מקום, אבל בהרבה מקומות. אבל אנחנו מדברים עכשיו על 1.5 מיליארד אנשים סינים. וזה עכשיו, כשיש מטוסים, אוניות, רכבות, וגם לא בכל מקום. לא בכל מקום יש קהילה סינית. לא בכל מקום יש קהילות, נגיד, של ערבים. למרות שהם מאוד נפוצים בכל העולם. אבל הם נמצאים אנשים, אבל אין קהילות. ואנחנו גם מדברים על 1 מיליארד ערבים. אבל פה אתה לוקח עם קטן, כמה כבר היינו. ועליהם נביא יודע מראש שאנחנו נהיה מקצה הארץ עד קצה הארץ, בכל העולם, ואין מטוסים, אין אוניות, אין רכבות. איך הוא יכול לדעת דבר כזה? זה דבר בשבילי, זה קריטריון, מה שאנחנו קוראים לזה, נבואה לא צפויה, לא מתבקשת מעליה. עכשיו, אני רוצה עוד להביא כמה נבואות ועוד כמה דוגמאות פה ממה שאנחנו כבר גם קראנו, אבל אנחנו נעשה פה, עכשיו נעצור כאן, ובשיעור הבא אנחנו נמשיך את הנושא הזה ונסביר אותו. נוסיף עוד כמה מימדים נוספים. טוב, נעצור כאן.